עכשיו ב-103 FM. 5 בערב עם בן כספית ואריה אלדד.
103 FM. שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הטוב. שדרן הרדיו החרדי קול ברמה דודי שוואבנפלד הצליח לזעזע רבים בעולם החרדי אחרי שאביו חסיד בלז חלה בקורונה והושפז במצב קשה. כל ילד שהולך לחיידר דורך על גופות של אנשים שמתו מקורונה. 4,000 אנשים שנרצחו, אמר שוואבנפלד. איזה חוסן נפשי יהיה לילד בעוד 10 שנים שידע שהוא רצח את סבא שלו? איזה חוסן נפשי יהיה לאח שלי שידביק בשגגה את אבא שלי בקורונה אם הגרוע מכל יקרה? תנסה היום לשדך לבחור ישיבה, בחורה מהסמינר, שאבא שלה יושב על רצח. אתה יודע כמה כאלה יש היום שהם רוצחים? כשאני רואה את אבא שלי גוסס, שהיטלר לא יכול היה עליו, אז אברך שמצפצף על הכל, את מי אתה מרמה רוצח? את מי? הם באים אלינו למכולת ומשתעלים עלינו. זה אנשים שהם יודעים שהם חולי קורונה והם הולכים. אלה רוצחים. היום מת האב. עד שכל חברי הכנסת שלהם, כל הרבנים, כל האדמורים, לא יצעקו כמו דודי שוואבנפלד, זה לא ייגמר.
שלום, אני בן כספית ואני עם השוטר הרע, ולשם שינוי אני אפתח בלהגיד לאריה, צמררת. היום נתחשבן עם כל מכחישי הקורונה, מוטב מאוחר מאף פעם. ישבתי כאן בשנה האחרונה לצידו של פרופסור אריה אלדד שלקח את העסק ברצינות מהרגע הראשון. היו רגעים שחשבתי שהוא פאניקר, היו ימים שחשבתי שהוא אלרמיסט. אני שמח שבדרך כלל ההשפעה שלו עליי הייתה חזקה יותר מהשפעתם של כל אלה שהוכיחו באותות מופתים ומספרים שזו בסך הכל שפעת עם יחסי ציבור. אז בסוף הגיע הזמן להודות, זה לא. זה וירוס מסוכן, מתוחכם, ארמומי. אני מנסה לא לחשוב מה יעלה בגורלנו כשיגיע לכאן וירוס שהורג 18% מהנדבקים ולא 0.8. אבל דיה לצרה בשעתה. בינתיים, כל אלה שהדחיקו או הכחישו או סיפרו לעצמם סיפורים, מקבלים שוטר רע. תודה. חתיכת סיפור מה שסיפרת פה עכשיו, מטורף.
כן, שעות אחרי שהוא העלה את השידור הזה, אבא שלו מת. הלוויה, נדמה לי, מתקיימת עכשיו, ממש בשעות אלה, וכנראה שבקהילה החרדית, גם כשאין להם סמארטפונים והם לא באינטרנט, זה רץ כמו אש בשדה קוצים.
אתה יודע, הם הרבה יותר משוחלים מהאינטרנט. יש להם קבוצות, תקשיב, הם עם כל ה... כאילו אתה 400 שנה אחורה, אני ראיתי את זה כשעשו לי שיימינג. הם מחוברים בכל מיני שיטות ובכל מיני דרכים, זה הרבה, רץ הרבה יותר מאשר אצלנו בוואטסאפ, ונקווה לפחות שהלוויה היא לא במגבלות הקורונה, כמו הלוויה של אבא שלי. ונקווה
שהדברים האלה יזעזעו באמת אנשים, כי אתה לא ראית את הרבנים החשובים שלהם עומדים על כיסא ואומרים, אתם רוצחים. זה ייגמר ביום שזה יקרה, שהאדמורים שלהם יפסיקו לעשות חתונות, ושיאסרו על האנשים שלהם להתפלל במניין וללמוד. יגידו, שעת חירום.
לא מבין. כן, כן, כן. טוב, אנחנו, יש לנו פה תוכנית הגדושה ומלאה, בעיקר קורונה ופוליטיקה. העורך והמפיק הוא אסף נבוע, אחראי לשידור אילי קונפלד. אנחנו היום עשינו רבע גמר אחרון של אושיית הקורונה החביבה עליך, ובהמשך יהיה חצי גמר וגמר. אנחנו לא משחקים פה כאילו. אז האחרון היום, רגע, בוא נקרא קודם כל את אתמול. אתמול שאלנו, אושיית הקורונה החביבה עליי רבע גמר שלישי, משה בר סימנטוב גמר במקום הראשון 41% מתוך 2030 משתתפות ומשתתפים, במקום השני פרופסור גליה רהב, במקום השלישי פרופסור מסעד ברהום, ובמקום הרביעי בגלל הזמן שחלף כנראה פרופסור סיגל סדצקי. היום שאלנו, קודם כל יהיה חצי גמר ויהיה גמר, ומי שיבחר ימונה לצר הקורונה. של התוכנית.
קורונה זה אפשרות, כן. אנחנו העלינו אתמול עוד אפשרות, אבל נעזוב את זה.
מה?
שיקבל מנה שלישית.
או את הספוטניק. רבע גמר אחרון. תבחרו בין פרופסור לס, פרופסור עידית מטות, נדב אייל, או פרופסור אריה אלדד. פשוט רציתי לקשט את הרשימה, וגם לס ואתה זה דבר והיפוכו, אז... ואני בכלל מכניס לך לכל מקום.
נדב אייל בגדול שם, כן.
כן, יש לי תחושה כזו. האמת שנדב באמת הוכיח עד כמה בחור מוכשר, סתם מוכשר וחרוץ, יכול להיות אפקטיבי גם בזה, במשהו שהוא לא המקצוע שלו. תגיד לי על מה לא נדבר היום?
אחרי חודש נעצרו ערבים מייטה ובדואים מתל שבע כחשודים בגניבת רכבו של אריה שיף שהרג את הגנב. בשעה טובה.
היממה האחרונה של טראמפ בבית הלבן לא ברור עדיין אם לא יעניק חנינה לעצמו.
מחזות קורי לב של ייאוש נצפו ברחובות תל אביב כשאהוד ברק הודיע שלא יתמודד על רשות העבודה.
יושב ראש מועצת יש דוד אלחיין יצטרף לתקווה חדשה של גדעון סער, כנראה טראומת הסיפוח שלא היה.
קים קרדשיאן החלה לפרסם תכשיטי נחמן, הרבה אנשים התחזקו עכשיו.
יהודה משי זהב שאחיו מת לאחרונה, התייתם אתמול מאימו מקורונה, תנחומים מעומק הלב יהודה יקר.
איראן איבדה את זכות ההצבעה באום כי לא שילמה את חובה לחברה, שימכרו כמה כאילו אורניום מואשר והגייסו את הסכום.
קופת חולים מאוחדת הצליחה במבצע מיוחד לחסן 60% מלקוחותיה המרותקים לביתם שכוייך.
גנץ הבוקר עוד תמך בהסדרת המאחזים, אבל היועצים האסטרטגיים שלו הסבירו לו מה זה בידול והוא התהפך. האיש עדיין גבוה.
זה 9 ימים לכודים 12 קורים סינים בעומק חצי קילומטר במכרה שחלקו התמוטט. מה אפשר להגיד על זה? נקווה שאין שם תלפי קורונה והכל יתחיל מההתחלה. טוב, בוא נגיד שלום ליושב ראש ארגון רופאי המדינה ומנהל היחידה לנוירוכירורגיה ילדים בבית החולים שיבא, דוקטור זאב פלדמן, שלום.
ערב טוב.
ערב טוב.
טוב, תשמע, אנחנו באווירת נחיים. המצב עד, קודם כל בשלב הזה, כשאנחנו בין 2-3 מיליון מתחסנים, היינו אמורים להתחיל לרקוד. במקום זה מדברים על סגר שהוויכוח עכשיו הוא בין שבוע לשבועיים או שלושה. מה העמדה שלך?
העמדה שלי שאנחנו לצערי אין לנו ברירה אלא להאריך את הסגר. אנחנו כרגע נמצאים במצב שאף פעם זה לא היה נושא אם נעריך סגר או לא, המצב העדכני בבתי החולים. אנחנו בימים האחרונים נמצאים באמת בשטף של חולים שמגיעים אלינו, אנשים יותר צעירים, במצבים מורכבים, והיחידות לטיפול נמרץ מלאות, ואם זה היה קודם רק באזור הצפון וירושלים, עכשיו אנחנו נשחוק את בתי החולים במרכז, מעייני הישועה, לניאדו, הלל יפה, איכילוב, שיבא, בלינסון, בולפסון, כל הבתי חולים האלה מלאים, הצוותים עובדים בצורה מאוד משמעותית תחת אומס, מתחילים לקבץ צוותים שהיו אריה יודע שבהתמחות יש רוטציות והרופאים יוצאים במהלך
מחזירים הביתה למחלקת האם את הרוטציונרים.
מחזירים הביתה עכשיו למחלקת האם כדי לעבוד את השורות. המצב לא פשוט אצלנו, ואנחנו חושבים שכרגע אנחנו עוקבים אחרי המספרים, ויש לי חבר כלכלן ידוע שאומר לי, זאביק, מה אתה מבלבל את המוח עם הסגר, תראה המספרים יורדים. הוא עוקב כל יום אחרי כל מספר, ובאמת ה-R ירד, בחברה הערבית היום ה-R הוא ה-0.99, אבל עד שנראה את האפקט אצלנו, אנחנו יודעים שאצל במחלה הזאת, כפי שאמרת בתחילת השידור, שהווירוס הוא חמקמק, והווירוס מפתיע, והווירוס לא שפעת, אנחנו רואים את האפקט של המספרים כעבור 10 ימים. אז כרגע צריך בשם הבריאות, בשם הערבות ההדדית, בשם קדושת החיים, עוד קצת להמשיך עם הסגר הקפדני הזה.
דוקטור פלדמן, הצוותים הרפואיים חוסנו בגל הראשון, ונדמה לי שכמעט כולם כבר קיבלו גם את המנה השנייה. אתה רואה את האפקט הזה בכך שיש לך פחות אנשי צוות רפואי שחולים?
גם את זה אנחנו נראה קצת, כי הרי הפרופסור אש הקל על אלה שחוסנו בחיסון שני, והם לא צריכים בידוד. כרגע אצלי בבית חולים יש מעל 100 אנשים שהם לא עובדים כרגע, בגלל בידוד או שהם מאומתים. אני חושב שנראה את האפקט עוד שבוע-שבועיים, כי אני לדוגמה רק היום הפכתי ליגל מבחינת החיסון השני, כלומר חלף שבוע מאז שהתחסנתי. אז צריך לצבור עוד קצת מספרים.
תגיד, מה אנחנו יודעים להגיד עד עכשיו על המוטציה, או השתי מוטציות המובילות, הבריטית והדרום אפריקאית? אני מבין שאני קורא פה מדבריך שהחולים הקשים מתחילים, הגיל שלהם מתחיל לרדת והם יותר מורכבים. יכול להיות שזה קשור למוטציות?
תראה, אנחנו אוהבים לדבר מדע ועובדות. אנחנו, פה יש איזשהו קשר אסוציאטיבי בין שכיחות יותר גבוהה של המוטציות האלה ובין מה שאנחנו רואים בבתי החולים. אף אחד עוד לא קשר את הדברים האלה בצורה מדעית כמו שאנחנו אוהבים לעשות. אבל כן, אנחנו רואים היום חולים מורכבים. עם פעם בגל הראשון הגיל הממוצע היה 67, והיום אנחנו כבר רואים חולים ל-40, בין 40 ל-50, וחולים מורכבים מאוד בגילאים האלה. אני לא יודע אם לקשור את הגל של הימים האחרונים של נשים בהיריון עם מחלה מורכבת גם למוטציות האלה, אבל אין ספק שיש פה איזשהו שינוי מגמה.
ולגבי החרדים, הרי דיברת על אצלנו מקודם, אמרת אצל הערבים, איך ירד ל-0.99, ואחר כך אמרת אצלנו, כשהאצלנו הזה, בוא נגיד, נקרא לילד בשמו, זה בעיקר המגזר החרדי. יש דרך לנסות לבדל ולא להניש את כולם, או שבעצם היא באה, הרכבת יצאה מהתחנה, צריך להיות סגר טוטלי, לא לצאת מהבית עד שזה יבוא.
תראה, אם היינו מדברים בז'נבה, הייתי אומר לך שכן, כי יש דרך לעשות את הדברים. הדרך הזאת הציע אותה הפרויקטור הקודם ב-30 לאוגוסט. זה נקרא תוכנית הרמזור, שזה אומר בידול דיפרנציאלי, התנהלות דיפרנציאלית, סגרים קטרים על מקומות אדומים, הפסקת חינוך ביישובים אדומים. אבל אנחנו חיים במדינת ישראל, אז הפוליטיקאים האלה ירתו צעד א', והפוליטיקאים האלה ירתו צעד ב', ובאמת השעוריה הלאומית של נדבק וההתנהלות בנדבק שהחדירה לפה את כל המוטציות. אולי אנחנו עוד לא מכירים את כל המוטציות שחדרו לארץ עם אוזלת היד הזאת במעקב ובשליטה על שטף המבקרים, התיירים, הישראלים שחוזרים.
התפרסם עכשיו, סליחה שאני קוטע אותך דוקטור פלדמן, עכשיו שמבקר בריטי עם המוטציה הבריטית, אני לא זוכר אם זה 700 או 800 אנשים הדביק. שזה פשוט לא יתאר, יתואר שפה עבדו כל חדרי המחלקות הקורונה, רופאים וצוותים ואחיות ורופאות נפלו מהרגליים, צהל יוצא מגדרו, הכל הפוך, סגרים עניינים, במקביל ישראל ממשיכה לייבא קורונה.
אתה צודק, ואני רוצה להגיד לך שדיברת על החרדים, אבל אני יש לי גם דעה על ההתנהלות של כולנו. אתה יודע, כולנו עושים לעצמנו הנחות, לא מתנהלים בצורה מאוד אדוקה, עושים נפגשים קצת פה וקצת שם, כי באמת אנחנו אחרי שנה מאוד קשה ומרתון, וקשה להתנהל במרתון, אבל גם, אתה יודע, 4% חיוביים בערים רגילות שלא של חרדים, זה מספר מאוד גבוה, שאי אפשר לצאת ממנו מסגר, כי שם המספרים הגדולים. אז כן, צריך לשנות כיוון, צריך להבין שלהתנהלות הפוליטית יש מחיר בחיי אדם. אז אם באוקטובר היה לנו סי של 956 מתים, אנחנו נחצה את הרף הזה בחודש ינואר. אני אומר את זה בצער רב.
לחודש אתה מתכוון?
בחודש.
למרות 2 מיליון מחוסנים?
למרות 2 מיליון מחוסנים. אני מאוד מקווה שנראה את האפקט. עכשיו, בנוגע לשני מיליון מחוסנים, אנחנו עם הווריאנטים החדשים, מבחינת שכל ישר, אומר שאנחנו צריכים לחסן כמה שיותר אנשים וכמה שיותר מהר.
מדברים על 250 אלף ליום, שזה קצב שלא יאומן בכלל.
נכון, אבל אני שומע על כל פעם ממציאים קונס פטנט אחר. עכשיו זה תלמידי תיכון. מה עם הקופאיות בסופר, ומה עם בני משפחה של בהאוסהולד של רופאים? אפשר להביא מגיון, כל מיני נימוקים, למה אלה צריכים להתחסן לפני אלה. אני אומר, בואו נפתח את הכל לכולם. נעשה תורים, ניתן לבתי החולים לחסן, הרי אחרי הטענה שבתי החולים לא חיסנו בדיוק לפי הכללים של משרד הבריאות, הם הוצאו מהגופים המחסנים, אלא את אלה שחוסנו אצלם בפעם הראשונה. בתי החולים בשלב הראשון של החיסונים היו כמו קופת חולים חמישית. אני חושב שהיום אין לנו את הפריבילגיה לוותר על כל יד וכל איש מקצוע שיכול לחסן, ואני קורא באמת, בואו תפתחו את הכל, תנו למי שרוצה להתחסן, לעמוד בתור, להירשם, ולהגיע לחיסון בצורה מסודרת, כי אנחנו רואים את המאומת עולם שקורית במרכזי החיסון, ואת ההתנפלות של האנשים. בואו נעשה סדר קצת בדברים, נרחיב את אלה שיכולים לחסן, ואולי נגיע למטרה שלנו יותר מהר.
תודה רבה לך על השיחה הזו.
תודה רבה.
תודה רבה.
אז אריה, בוא עכשיו, אנחנו עם הקורונה כמובן, נדבר עם אחד מחברי צוות החוקרים של האוניברסיטה העברית, שעושה ניטור ממש יומיומי לקורונה, פרופסור ינון אשכנזי, מכון רקח לפיזיקה, האוניברסיטה העברית, שלום.
שלום רב.
שלום לך, ערב טוב.
ראינו את הדוח שלכם שיצא היום, וזה דווקא בניגוד לאווירת הנחיים הכללית, ששולטת היום, אפרופו הקורונה ו10,000 המאומתים החדשים, אצלכם יש איזשהו קצה של אופטימיות, אני טועה?
אתה לא טועה. אנחנו חושבים שאנחנו נמצאים ממש על סיפור של שיפור משמעותי. אנחנו רק טוענים שצריך לחכות כמה ימים כדי לראות שאכן הכיוון משתפר, וחייבים להבין, יש פה מרוץ מאוד מאוד קרוב בין מוטציה שנמצא לבין חיסון שמנסה לנטרל את היכולת שלו לפגוע באוכלוסייה, ובמרוץ הזה אנחנו להערכתנו בתור בעוד שבוע נראה שהמצב משתפר משמעותי, אבל צריך לחכות את השבוע הזה. אז יש סיבה לאופטימיות קדימה, אני חושב שצריך אבל לחכות לצערנו עוד כשבוע כדי לראות שאכן אנחנו במסלול הטוב. זה מצד אחד. מצד שני, צריך להבין שזה לא, זה לא שבו, שמיד אפשרי לפתוח בחגיגות סיום הקורונה, אלא ייקח עוד זמן, אנחנו נצטרך להמשיך לנטר ולחיות בזהירות עוד זמן מה, כדי למנוע התפרצות.
הממשלה אמורה לדון בסוגיה הזאת היום, האם הנתונים האופטימיים במידה מסוימת שאתה מוסר, יאפשרו להם להימנע מהערכת הסגר?
בפירוש לא. זאת אומרת, גם אנחנו אומרים, כל הניתוח שלנו מצביע על כך שאנחנו יכולים בעוד כשבוע, 10 ימים, כנראה לסיים את הסגר, אבל אנחנו לא יכולים לעשות את זה ביומיים הקרובים, ואנחנו צריכים לחכות זמן מה כדי לראות את זה. זה מצד אחד. ומצד שני, שוב, הנתונים מראים גם שעלול להיווצר מצב שבו יהיה תרחישים קשים בהמשך, ולכן חשוב יהיה לנטר, למנוע התפתחות של מצבים, כן? למרות ששוב, בהערכה הסבירה היא, זה לא יקרה. הערכה הסבירה היא, החיסון אפקטיבי, הוא אפקטיבי גם במניעה של הדבקה, ואז במקרה כזה באמת יש שיפור מאוד מאוד משמעותי ברגע שבו נסיים לחסן את האוכלוסייה הבגירה, שזה משהו כמו 70% בסך הכל מהאוכלוסייה, אנחנו מתקדם מאוד עם זה.
אתם מתעסקים בניטור שלכם גם בעובדה שהקורונה היא מאוד שבטית, זאת אומרת היום בעצם יש מדגרת קורונה ענקית במגזר החרדי, מדגרה מוחלשת במגזר הערבי, ובתל אביב 3% במקום 30, 3% מהנבדקים מאומתים, זאת אומרת יש בכלל טעם עדיין לחשוב ככה, או שאתה אומר מעכשיו והלאה הכל במקשה אחת?
בפירוש יש טעם להמשיך ולהסתכל בצורה אזורית, הטיפול הדיפרנציאלי חייב להמשיך, חייבים למעשה להגיע ולחזור אליו בצורה חזקה. הדוגמה הכי טובה היא השפעת החיסון המקומי. יש אצלנו היום אזורים שבהם יש חיסון מאוד מאוד רחב, אני אתן דוגמה, אני גרבה מבשרת ציון, זה 98% מהאוכלוסייה פגיעה מבשרת ציון כבר מחוסנת. יש מקומות שבהם אחוזים חלות, מצד שני יש מקומות שבהם החיסון מאוד מאוד דל. המקומות האלה שבהם החיסון הוא נמוך יחסית, רואים גם המשך גבוה של זה עם החולים. ולעומת זאת, מקומות שבהם יש חיסון רחב, רואים, מתחילים לראות את ההשפעה. אז יהיו חייבים בהמשך לעשות טיפול דיפרנציאל, אני בטוח שנאלץ לחזור לזה, או שנצטרך, שכדאי לחזור לזה, וברגע שבו נחזור לזה, אז נוכל גם לקדם יותר את הפתיחה. אם נצטרך לחכות שכל המדינה כמקשה אחת, כולה תהיה במצב טוב, אנחנו מדברים על תהליך מאוד מאוד ארוך.
מתי על פי המדדים שלכם וכלי המדידה והערכה שלכם נדע עד כמה החיסון יעיל?
בעוד שבוע אנחנו נדע בוודאות מה קורה עם החיסון, אנחנו, בעוד שבוע זה יהיה מאוד מאוד ברור, אנחנו צריכים לראות שינוי משמעותי בכמות החולים החדשים בגילאים שהתחסנו, וגם לראות כבר אפקט משמעותי על החולים הקשה. אני חייב לתן שנראה כבר עכשיו שיש סימנים ראשונים, אבל זה סימנים ראשונים, והדברים האלה רועשים, מושפעים הרבה דברים, ולכן צריך לחכות עוד שבוע, אבל עוד שבוע נדע.
תגיד, יש גם תרחישי בלהות? נניח שמגיעה מוטציה דרום-דרום אפריקאית שגוברת על החיסון, ואז יש לך חודשיים עד שהחיסון יעדכן את עצמו, ואז אתה עלול בכלל להידרדר למחוזות בריטיים?
אני אתן תרחיש בלהות עוד לפני, זה לפני המוטציה החדשה. יש את אני אקרא את המוטציה הישראלית אם אתה רוצה. אם במקרה, בעוד שבוע, כל מדינת ישראל תיפתח, כל מוסדות התרבות, כל המסעדות, הכל ייפתח כאחד, אנחנו נקבל פה תרחיש מאוד קשה, מפני שהתפוצה תהיה מאוד רחבה של המחלה, ואנחנו נקבל רק מהמוטציה הנוכחית כפי שהיא, נקבל בעיה קשה מאוד. ולכן זה הסיכון הכי גבוה היום, זה תרחיש הבלעות הכי גבוה, שפשוט תהיה פריצה מלאה בעוד כשבוע שבועיים, אנשים יחשבו, אוקיי, החיסון פתר אותנו מבין. בסופו של דבר חיסון לא מכסה את כולם, לא כולם מתחסנים, וגם כשמדברים על 10% מחוסי, 10% מחוסי החולים יכולה לייצר מסה מאוד מאוד גדולה של חולים קשה. אז זה התרחיש הבלעות הכי ריאלי לצורך העניין. כמובן שיש לנו תרחישי בלעות אחרים, כמו שציינת, שתהיה מוטציה אחרת, שהיא נניח עוקפת את החיסון מבחינת תחלואה, אולי עוקפת את החיסון מבחינת ההדבקה, יש כל מיני תרחישים כאלה, כל אחד מהדברים האלה עלול לקרות, ולכן חייבים להמשיך ולנטר. אני חייב לציין שגם כשנגמור גם עם הקורונה, עדיין יכול להיות שיהיו מחלות אחרות. אבל זה פשוט...
לא. עכשיו נסחפת לגמרי. מחלות אחרות?
למה סתם, כמו שאומרים. תגיד, מה אתה אומר על נתב"ג לסיום? האם היית אתה צריך להחליט סוגר וזהו?
אם אני הייתי צריך להחליט, אז אנחנו היינו עושים ניטור מאוד רציני של מישהו מגיע מבחוץ. היכולת לייצר מוטציות, לראה בכמה אנשים מתפקים ולצורך עניין, מכינים את המוטציה הזאת. האוכלוסייה שלנו קטנה יחסית, והיכולת שלנו לפתח מוטציות אצלנו למזלנו היא קטנה. החשיפה שלנו לעולם מייצרת הרבה יותר, ולכן התנהגות זהירה היא לנטר את כל מי שנכנס, לעשות בדיקות, לחייב בדיקות למי שמגיע, ולעשות ריצופים לאנשים שחולים שמגיעים. וצריך להתייחס, ויצטרכו להתייחס לכניסת דרך נתב"ג בזהירות למשך זמן, כי העולם, הקורונה תמשיך לסעור בעולם, ויהיו עוד הרבה מוטציות בעולם, אין שום ספק בזה.
כלומר, כל אחד לפני ביקורת דרכונים עושה בדיקה, לוקחים אותם לאולם לארבע שעות עד שיש תוצאות, מי ששלילי נוסע הביתה, מי שחיובי נוסע למתקן חולות.
או שהוא מגיעים עם בדיקה, יש הרבה דרכים לעשות את זה, אני דווקא בזה אני ממש לא מומחה, אני רק יודע להגיד, צריך לפתח יכולת לנטר את מי שמגיע, אי אפשר סתם כך לתת לאנשים לנחות ולנסוע הביתה ולקוות לטוב, וזה לא ייגמר בטוב.
נקווה שבכל זאת זה ייגמר בטוב. לא יודע אם עשית לנו מצב רוח טוב או רע, אבל זה היה מעניין, פרופסור אשכנזי.
תודה רבה
לך.
תודה רבה.
נתראה. ועכשיו נגיד שלום לחבר הכנסת יועז הנדל, תקווה חדשה, שלום.
ערב טוב.
אנחנו פה בשביל לסכסך, ונפתלי בנט אמר היום או אתמול, שכשאתה וחבריך ישבתם בתל אביב לסרטט מפלגה, הוא חרש את הארץ וסייע לאלפי מובטלים בעקבות הקורונה. למה ככה?
אני לא יודע להגיד למה ככה, אבל אני יכול להגיד לך שעם כל הכבוד למסע הפיוטים שנפתלי בנט בחודשים האחרונים ולספרון שהוא כתב, אני בשבעת החודשים האחרונים העברתי את מתווה הסיבים, ואתה יודע זו הרפורמה היחידה שעברה בממשלה.
היא גם חשובה מאוד.
והיא חשובה, לייצר אינטרנט מהיר לפריפריה בכל מקום בארץ, ועכשיו 30% מהאזרחים הישראלים עם אינטרנט מהיר. עשיתי מהפכת כיסוי, העליתי מ-75% ל-95%, וזה לא רק איכות חיים, זה מציל חיים. חתכתי מאות מיליונים על מינויים כפולים. אני מרגיש שעשיתי משהו בשבעת חודשים האחרונים, ואני לא מזלזל בספרון שהוא כתב, ולא בציוצים עם ציונה מיני ציונה. הכל בסדר, אבל אני מציע שכל אחד יכבד את השני, גם במערכת בחירות, ובוא ננהל מאבק, אתה יודע, שיח על איך אנחנו רוצים להחליף את השלטון, לעשות פה טוב יותר. אני, בתקופה הזאת, אני מזכיר לכולם, אומנם התנגדתי לממשלת מיעוט עם הרשימה המשותפת, ואני עדיין מתנגד למי שלא מכיר בישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, כשותף פוליטי, אבל גם לא נסעתי להקים ממשלת 61, בניגוד לחברים שנפתלי בנט ברשימה, או חברות שניסו לעשות את זה ככל יכולתם.
הוא רמז עכשיו לילד שקד, כן.
נכון, אבל חבר הכנסת הנדל, סיבים זה מצוין וזה דבר חשוב, מה שבנט אומר זה שלא התעסקתם...
בקורונה זה משמעותי.
בשוליים, בשוליים, זה בן אדם בסוף מטלפן לבית חולים כשהוא צריך בדיקה או להתאשפז. אני לא מבין מה עשיתם בישיבתכם בממשלה בשביל לפתור את המצוקה האדירה של המשק ושל מערכת הבריאות.
קודם כל, אני חושב שישיבות ממשלה, היתרון הגדול שלהם הוא שיש פרוטוקול. אני מהרגע הראשון אמרתי וחזרתי ואמרתי שצריך חטיפה דיפרנציאלית, ושזה לא יעבוד אם לא נייצר מנועי צמיחה, ושאנחנו לא יכולים להמשיך לעבוד בברדק הזה ובחוסר האמון עם הציבור. ויש לי אחריות כמי שישב בממשלה, אבל אני לא יכול להגיד לך שדווקא מה שקראת לו שוליים הוא לא משמעותי, כי כשאתה מייצר מנועי צמיחה זה נוגע בכלכלה. עכשיו, אם אין מנועי צמיחה ואין תקציב, ופה הכבוד והאותות המופכים זה לאורדוס, אז אין, הממשלה לא יכולה לתפקד. ומדינת ישראל, המדינה שלמה, נמצאת בגירעון, פי של גירעון של 160 מיליארד, פי שלא היה כמו, ופי של נדבקים, ופי של מתים. ובסוף, בסוף, בסוף, אתה מסתכל, ויש פה מחדל אחד גדול. ואני לא יכול להגיד לך שבממשלה קיבלו את דעתי, ואני, צר לי, ואני מסתכל על המציאות היום, וכל מה שנאמר, וכל מה שידוע, וכל מה שהובן כבר מהרגע הראשון, לא יושם, ועדיין לא מיושם.
תשמע, יש לנו... יועז, אפרופו לא יושם, יש לנו דקה להתייחס לציוץ שלך מאתמול, מה שנתניהו לא עשה ב-15 שנות אין משילות בנגב ובגליל, כבר לא יעשה בעזרת ועדה חדשה, צריך להתחיל מחדש, שינוי מדיניות, מלחמת חומה בפשיעה במגזר הערבי, כולם דיברו על זה, אף אחד לא מסוגל לעשות את זה.
לא, אז אני רוצה להגיד לך שעם האכזבה הגדולה של הציבור הישראלי צריך להסיר תקווה. וגדעון סער הוא היחיד שאני מסתכל במערכת הפוליטית, שיש לו גם את הניסיון הפוליטי, גם את הניסיון המנהיגותי, להקים ממשלה. להקים ממשלה חדשה ולייצר תקווה למדינת ישראל. וזה כולל גם בתחום תשתיות ביטחון הפנים, באכיפה ובמשילות שאין בנגב ובגליל. והתשתיות האלה, אם דיברתי על תשתיות תקשורת...
הבעיה זה לא החשמל והתשתיות, הבעיה זה שהממשלה לא רוצה להתעסק איתם, כי מספיק שיש הרוג אחד וכולם מתפוצצים.
אריה, אכיפה, חוק וסדר זה גם תשתית, כמו שחינוך זה תשתית. ואם אתה מחליט לא להחליט על הנגב והגליל, אז אין כאוס. משהו תומך שם, ומה שתומך זה לא טוב. וזה לא טוב, אגב, לא רק ליהודים, זה גם לא טוב לערבים שגרים שם. ואם אנחנו נחליט שאנחנו לא מתמודד עם עם המגזר הערבי, אז זה ככה נקבל אזורים חסרי משילות. ואני מציע לכולנו תקווה חדשה, לא רק כשם המפלגה, והאופציה היחידה שקיימת באמת על השולחן, וגדעון סער,
תודה רבה. אני על זה, אני אשכנע את ארי להצביע בשבילכם, תודה.
תודה רבה.
פרופסור קרין נאון, שלום.
שלום, מה שלומך?
עכשיו הוא ישכנע אותי בשביל להצביע לישראלים.
לא, 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 ארי, אל תדאג.
קרין היא אחראית על האינטרנט באופן עקרוני, אבל היא הצטרפה למפלגת הישראלים. פרשת בזעם מנשיאת איגוד האינטרנט?
מה, אני מועמדת וזה לא לעניין,
השאתי
את עצמי כרגע לפחות.
השאתי את עצמי, זה טוב. יש לך 3 דקות ו-40 שניות שכנע אותנו שאתם, יש לכם סיכוי, זאת אומרת התחלתם ב-6, ירדתם קצת, עליתם, מה, למה?
למה? קודם כל אנחנו, מה שנקרא מפלגה, ממקמים אותנו כמפלגת מרכז שמאל ציונית. מאוד חשוב. 6, 7, 3, 4 היה אתמול, ועוד פעם חזרנו ל-6. כל הדברים האלה לא חשובים. בסופו של יום אנחנו ממוקמים מעל אחוז החסימה, תקווה שזה יעלה. אנחנו שבועיים במרוץ, והתקווה היא גם שכל הפעורים של המפלגות יתאחדו לאיזשהו, נקרא לזה, משהו יותר קריטית ממה שקיים היום.
אבל מסף אחוז החסימה הזה, מעליו, אתם עדיין רואים את עצמכם כמנהיגי המחנה, זה לא טיפה מגלומני?
תראה, המרכז שמאל חווה טלטלה. ההנחה שלנו היא שברגע שנציג את המצב הזה יקרה היום או מחר, אנחנו נוכל בכל זאת לאחד את המחנה מאחורינו כגוש גדול. אני מאוד מאמינה ברון חולדאי, הוא איש של עשייה. בכלל כל הקבוצה שלנו, אני חייבת לציין, התראינו רק לפני שבועיים בפעם הראשונה עם רוב האנשים, והם מאוד מאוד מרשימים, אנשי עשייה.
הוא צועק גם עלייך?
לא. ממש לא.
אגב,
עדיין לא נתקלתי בקטע שהוא צועק, כאילו זה משהו חשוד.
זה סגנון ניהול, אגב, אני מסכים איתך, הוא מנהל אדיר, אבל בפוליטיקה, לך תדע אם זה יצליח.
תגידי, יש אופציה... הוא איש של צוות.
יש אופציה לחיבורים?
תראה, כן, ודאי, כולם מדברים עם כולם. איזה אופציה ומה האופציה, זה כבר בואו נשאיר את זה לשבוע שלפני הרביעי לשני.
לפיד שלפי הפרסומים דורש ממנו כתמורה שיבטיח שהוא נשאר ולא בא לסיבוב.
תראה, יש הרבה שמועות. עזוב, תעבור לשאלה הבאה. בוא נשחרר את העניין החיבורים. אני יודעת שזה הכי מעניין בתקופה הזאת, כי זה לפני הרביעי לשני, אבל אני מניחה שעוד שבוע יהיו הרבה יותר דברים.
כן, אריה.
בסוף, בסוף, אם זה לא, אם זה לא חיבור של כל הפירורים האלה, אז אתם עלולים לזרוק את רוב הקולות של השמאל לפח. אפילו אני לא אתן שזה יקרה. מה אתם, חוץ מכולם מדברים עם כולם?
חייך אינם חיים בלי שמאל.
מישהו מוכן לוותר על המקום הראשון שלו?
תראה, עזוב, אתה מדבר על מקום ראשון, אתה מדבר על מי הם מקום ראשון. אני מדברת על לייצר אלטרנטיבה כרגע בתוך המרכז שמאל, שהיא אלטרנטיבה ראויה. ובזה מתמקדים. כל עוד יש 10 מפלגות שנמצאות בספקטרום הזה, ברור לכולם שזה לא יקרה. אנחנו יכולים להגיד מה שאנחנו רוצים. אני יכולה להגיד לך כן שהישראלים באופן קונסיסטנטי הם במקום יחסית שממוצב במצב בטוח. אבל עדיין אני מסכימה איתך, זה לא מספיק, זה עדיין אנחנו צריכים מה שנקרא לשנס מותניים ולהראות שיש פה איזשהו חוד חנית, שיש פה איזשהו מגמה קדימה. זה לוקח זמן, אין הרבה זמן, אבל אני מקווה שנצליח, באמת שאני מקווה שנצליח.
איזה שרה, נניח תיאורטית, אני יודע שזה לא כל כך רלוונטי, היית צריכה...
לא, אני הולכת להפתיע אותך עכשיו עם התשובה הזאת.
שרת, כן, מה? איזה שרה היית לוקחת, אם היית יכולה לבחור?
אני לא רוצה להיות שרה, אני רוצה לחזק את הכנסת. זה הדבר הראשון שאני אמרתי לחוזאי כשהסכמתי להיכנס, מעמד הכנסת הוא מרוסק, אני באמת מאמינה שצריך לחזק את מעמד הכנסת, אם אתה שואל אותי על מה אני מפנטזת, על להיות יושבת ראש ועדת חוקה. לחזק את כל מנגנוני הפיקוח והבקרה.
פשוט נפלאה, זו תשובה שלא ציפיתי, והיא כל כך נכונה, המעמד המחוקק העברי, היום כל אחד נכנס, הוא כבר סגן שר. פרופסור קרין נהון, בהצלחה ותודה.
תודה רבה לך.
איציק שמולי יודע עכשיו, אני מקווה שאתה יושב, שהוא לא מתמודד את רשות העבודה.
כן, כן.
ואחרי זובסקי...
גם שמולי?
גם שמולי.
מה?
למה? ישי כהן, עורך ופרשן מכיכר השבת, שלום.
שלום, ערב טוב, בן.
ערב טוב.
בוא נשמע קטע מסרטון שלך, שבטח פתח עליך את שערי הגיהינום אתמול, הנה.
את המספרים הקשים האלו לא התקשורת ולא ליברמן הביאו עלינו. אבל אשמים אנחנו. כן, אנחנו, כולנו, כמעט כולנו יותר נכון. הגיע הזמן שנצא מהבועה הזו שכל תיעוד מהפרה בוטה של ההנחיות, כמו חתונה המונית במקום סגור ללא מסכות, הופך לפרסום אנטישמי. כן, גם אם לשיטתכם מפרסם התיעוד צונה חרדים, יש רגעים שצריכים לעזוב את המפרסם ולהסתכל על התיעוד. בלי קשר לתחלואה ולהפצת המחלה, לנזקים הבריאותיים ולנפטרים כמובן, איפה האחריות? איפה האחריות גם לשנאה שאתם גורמים? אתם, אלו שמפירים את ההנחיות בראש גלי, אתם אשמים בסנאת החרדים לא פחות מהמסיתים עצמם. נכון, ברור לי שגם את הטור הזה לכולכם תאהבו, אבל הגיע הזמן לעצור, לעצור עם האכלו לי, שתו לי, זה הזמן בו חובה על כולנו לדבר על התחלואה, על החולים, על הנפטרים, ועל אלו שגורמים להם, ופחות על אלו שגורמים להסתה נגדנו.
תגיד ישי, יש סיכוי שגדולי ישראל יטילו חרם על כל מי שמפר הוראות? ממש. שלא ידברו איתו, שלא יתפללו איתו.
על הפתח שבן אני חייב לומר שהופתעתי, מי שעכשיו הזין גם לטור, אז אמרתי בצורה מפורשת שאני מאמנתי שאני אכתוב על זה ביקורת ולא כולכם תאהבו את זה. הופתעתי לטובה, קיבלתי הרבה מאוד מאוד תגובות, רובן ככולן תומכות.
ולמה הן
תומכות? כי כמעט, לצערנו, בכל רחוב יש נפטר חרדי, בכל בניין יש מושפז ומצב קשה. אין כמעט משפחה שאין בה חולים. אז התחילו להכין
שיש שם משהו
שחייב להתייחס אליו אחרת.
החתונות. איך זה נמשך?
תראה, לגבי החתונות, אני חייב לומר לך גם ברמה האישית, אין לי תשובה. אני התביישתי, אני את הטור הזה פרסמתי לפני החתונה. פרסמתי אותו 5-6 שעות לפני, שראיתי את התמונות שהגיעו לראשונה מהחתונה בסביבות 8:30, אמרתי, אוי לא, זה בדיוק על מה שדיברנו. עכשיו, וכאן גם הנקודה שצריך לזכור, מדובר בתהילה, גם תלמודי התורה אותו דבר, מדובר רק ב-15% מתלמודי התורה, זה הרבה, אבל זה לא רוב וגם לא מחצית. רוב הציבור החרדי כן מקפיד על המחאות המרכזיות של סגירת מוסדות חינוך, של לא להסתכל במקומות סגורים, כן יש. לצערנו, אותה מיעוט שעם התמונות הקשות האלו שמשודרות בלופים בתקשורת הישראלית, הם גם מפיצים מחלה וגם גורמים לכולם לשנוא אותנו. וכאן, אתה יודע, אני חייב לומר, אני אומר ביקורת פנימית, אנחנו מדברים על זה, זה לא אני אגב, זה כבר, אנחנו בכיכר השבת עושים את זה כבר כמה ימים, אנחנו רואים את כל הכלי התקשורת החרדים כבר מתחילים לעשות את זה כמבינים, שתם העידן של המשחק יש פה כל יום, כל יום אנשים שנפטרים ומאושפזים קשה ונדבקים, ולכן החובה שלכם כתקשורת כללית לדעת, לבקר מותר, צריך לבקר אפילו, אבל לדעת שיש את הקו, הגבול הדק הזה של בין לבקר ולדבר על מה שקורה לבין להאשים את החרדים ולהסית נגד החרדים, ואז באותו רגע אלו שמדברים נגד המגזר החרדי הופכים אותם להאשמים בקורונה, דבר שהוא לא נכון. זה משמש את מכחישי הקורונה אצלנו במגזר, הם באים ואומרים תראו איך הם מדברים עליכם באולפנים, הכל מלחמת דת, עזבו אתכם שטויות. טוב, אני רואה שאני מדבר בסוג של מונולוג, אז אני רוצה עוד דבר אחד קטן אם תרשו לי. אני שמעתי את הדיון שלכם על מרן רב חיים כנס. קיבל שאלה אמיתית. את שניכם. המטרה שלכם שתלמודי התורה יהיו סגורים. מסכימים איתי?
כן. לא, המטרה שלנו זה להציל חיים.
ודאי, להציל חיים דרך זה שלא פותחים את תלמודי התורה.
נכון.
ואין הדבקה בבתים.
נכון.
מה אכפת לך, בן כספית? מה אכפת לך? אם ההחלטה הזאת עכשיו התקבלה על ידי שר הבריאות, או על ידי הרב קניבסקי?
לא, אכפת לי רק במידה ושר הבריאות יכולים להחליט,
והרב קניבסקי יכול להפוך את ההחלטה שלו.
זה מה שמטריד אותם.
אבל אתם מדברים על משהו היפותטי. אתם מדברים על משהו היפותטי. עובדה שגם היום גפני מודיע את תלמודי התורה נשארים סגורים. אני רואה בטלוויזיה כתבה ששואלים איזה מישהו, תגיד, התלמוד תורה זה תחת חסותו של רב חיים קניבסקי, אומר להם, כן, וזה תלמוד תורה של הפלג הירושלמי. הכל תלמודי התורה של הרב קניבסקי סגורים. אז כן, יש כאן אידיאולוגיה, יש הסיפור החרדי, אידיאולוגיה שגדול הדור. הרב קניבסקי, הרב שלום כהן, כל רב שאומר משהו, בטח בנושא של סגירת תלמודי התורה, זה משהו משמעותי שצריך להגיע מרב כלשהו. אז מה אכפת לכם אם זה אמר את זה אדלשטיין, או אמר את זה כחול לבן במריבה פוליטית ביניהם, או שבסוף מגיע גדול הדור, ואומר, כולם נשמעים.
לא ניכנס לדיון הזה, אבל הדברים שאתה אומר ואמרת חשובים מאין כמותם, אנחנו מודים לך עליהם. תודה.
והלוואי וירבו כמותך.
תודה רבה. יושב-ראש מועצת שומרון יוסי דגן נמצא עכשיו בבדיקות בשערי צדק, אחרי שהתעלף היום באוהל המחאה של ההתיישבות הצעירה, שזה השם שלהם למאחזים. שלום יוסי.
ערב טוב.
שלום, ערב טוב.
אתה גם בוגר קורונה, לא?
כן, אני אחרי קורונה כבר, כן.
אתה כבר, אתה, תגיד, מה יהיה? לדעתי הקורונה נבלה ממך וברחה, אבל למה התעלפת?
אני שובת רב כבר קצת יותר משבוע, יחד עם האנשים הנהדרים האלו של ההתיישבות הצעירה, שנמצאים כבר שבועיים וחצי בירושלים, מול משרד ראש הממשלה. לפני שבוע וחצי העברתי את המשרד שלי לשם להזדהות לכמה ימים. האמת, ראיתי את הילדים שמגיעים לשם, ראיתי ילדים נכים, חולים, שיקרים, צריך לדובר על 18,000 ילדים ו-25,000 תושבים בסך הכל ביישובים האלו, חלקם בני 30 שנה כמעט, זה לא כל כזו התיישבות צעירה, יש שם אנשים שמגדלים את הנכדים כבר, והנכים האלה, ילדים נכים שחלקם צריכים טיפול מכשירים עם חשמל, וזה יכול לקפוץ להם באמצע. ראיתי יוסי, את זה, אני אמרתי שאני לא יכול להישאר שביתת הרעב, ולצערי, באמת התעלפתי היום.
איתי זר התמוטט לפני ימים אחדים. אתה היום, לצערי הרב, התקשורת לא עוסקת בכם כמעט. מה הטעם? מה התכלית?
עכשיו, קודם כל צריכים לשאול את רוב כלי התקשורת, למה נותרו, לא כולם, אבל למה רובם באמת לא מתעסקים בזה? אני חושב שאם היינו, אם היו שובתי רעב מחבלים, שרצחו יהודים, שובתים רעב בבית צוהר, היו על זה פרושים, באמת, צריך לשאול את התקשורת, לא אותי, אבל אני כראש מועצה, שאמון להיות אחראי על ביטחונם, שלומם, איכות חייהם, רווחתם וכל הצרכים של 51,000 אזרחים של מדינת ישראל, ובסך הכל 500,000 אזרחים ביהודה ושומרון, שהתושבים שלי יוצאים לרחוב ואומרים אנחנו כבר לא יכולים יותר, אני צריך להיות איתם, יש לי אחריות עליהם, והאמת שזה בושה וחרפה, כי בסוף התוכנית הזו להסדרת ההתיישבות הצעירה היא לא גובשה על ידי מתמר בן גביר ולא על ידי בצלאל סמוטריץ', היא גובשה על ידי השר מיכאל ביטון, השר בני גנץ, יחד עם משרד הביטחון.
ובני גנץ בלם אותה היום, מה יש לך להגיד לו?
אני יש לי להגיד גם לראש הממשלה נתניהו וגם לבני גנץ, אני מכיר היטב את שניהם, אני חושב ששניהם הם אנשים עם כוונות טובות ואנשים הגונים שישאירו את הילדים מחוץ למשחקים הפוליטיים. הם רוצים לריב אחד עם השני, זה לגיטימי, זה חלק מהמשחק הפוליטי, הכל לגיטימי, אנחנו בדמוקרטיה, לא על חשבון הילדים. אנחנו בשיח עורף, בזמן הזה יורד גשם ברחבי הארץ, אנשים בלי חשמל, החשמל מתנתק כי זה חשמל
פרומיטור
וכל מיני קומבינות.
מה אתה מצביע?
מה צריך כדי שאנחנו נקבל יחס של אזרחים סוג ד', לא אזרחים סוג א'?
מה אתה מצביע?
הליכוד.
אוקיי, סתם התעניינתי.
הסתתמו טענותיי.
כן, לא, זה לי הצבעה לגיטימית, אפילו היו פעמים שהצבעתי גם אני על הליכוד.
דמוקרטיה.
תגיד, ומה עכשיו? מה השלב הבא? לא, לא מסדירים אתכם, גם שצריכה את זה.
עכשיו, כשנתניהו שומע שאתה מצביע ליכוד, אז למה שהוא יזיז משהו? למה שהוא ילחץ על גנץ? למה שהוא ינסה לשחוק ממנו?
אני חושב שנתניהו כן לוחץ על גנץ, ואני חייב לומר שבני גנץ דיבר איתי כמה פעמים בימים האחרונים, אני מאוד התרשמתי שהוא, מההגינות שלו והענייניות שלו ושאכפת לו. אני לא יודע מי לוחץ עליו ומי מי, מי משגע אותו, איזה יועצים ואיזה קמפיינרים או פרסומאים או יחצנים. אין לי מושג, אני אומר את זה לא, אולי אני משער, אני לא יודע. מי לוחץ עליו, שהוא, והוא באמת איש יקר, ואדם שואל מה שלומי ואכפת לו כי אכפת. אני באמת חושב שבני גנץ אכפת לו, הוא איש טוב.
אבל אתה אומר שלא אכפת לו מהילדים.
זה אני מצפה מבני גנץ וגם מבנימין נתניהו שישאירו את הילדים, 18 אלף ילדים, 25 אלף אזרחים, תוציאו אותם מחוץ למשחק הפוליטי. אנחנו מדברים על מים, חשמל, מרכיבי ביטחון, על הסדרה, אנחנו מדברים על הדברים הכי 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 טריוויאליים. אין איזה תגיד, אנשים לא מאמינים. תבינו, מדובר על יישובים בני 20 ומשהו שנה, זה לא יאמן על מה אנחנו מדברים.
תודה רבה ותהיה חזק.
תודה רבה, תחזיק מעמד.
תודה רבה.
פרופסור יורם יובל הצטרף היום למפלגה הכלכלית של פרופסור זליחה, כמועמד לתפקיד שר בריאות. שלום לך.
ערב טוב.
שלום לפרופסור אלדד, שלום לבן.
קודם כל, גם אני יכול להיות פרופסור, אפילו בצורה חד פעמית. אתם מפלגת פרופסורים, זליחה, אוסנת הקירב.
ככה זה נראה, רביעייה הריבה פותחת, כן.
עליאן אלקרנאוי ואתה.
זה דוקטור, זה פרופסור, וזה אינאל דין בבורי לג'אברום, זה בדיוק זה.
לא, יש לי לה, אני יכול לדב לכם עוד פרופסור אם אתם מתעקשים.
לא, תשמע, הוא מנסה להיפטר ממני כבר כמה שנים, אני מודיע שאני פרשתי מהפוליטיקה, אל תקנה את זה.
תגיד פרופסור יובל, אין לך מספיק צרות בחיים?
כן, לא, אז זהו, זה נורא נורא חשוב, נורא חשוב להגיד. תראו, אף אחד מאיתנו לא חסרה לו עבודה. ודרך אגב, גם לאף אחד מאיתנו לא חסרות צרות. אנחנו לא באנו לחפש עבודה, אנחנו באנו לחפש אתגר. אני חושב שמה שמייחד את המפלגה הזאת, זה שהמסר שלה הוא לא נגטיבי. זה לא ביבי, זה ודאי לא ביבי. אני חושב שכל מי שמכיר אותי יודע, לא ביבי. לא ביבי, אבל מה כן? כן, הבעיה היא לא, אם תסלחו לי, הבעיה היא לא להיפטר מביבי. הבעיה היא להיפטר מהמדיניות של ביבי. אני חושב שבשביל זה אתה צריך מסר פוזיטיבי. אתה צריך להגיד מה אתה הולך לעשות אחרת. עכשיו, כל הנורמות, כל ההתנהגות בתוך מוסדות השלטון, כן? איך הכנסת מתנהגת בתוך עצמה, הדו שיח בין הכנסת לבין הממשלה, היחסים עם הרשות השופטת, וכל אחד מהדברים שלעצמם, למשל משרד הבריאות, אני אדבר על הדברים שלי, משרד הבריאות כגוף רגולטורי פשוט עבר סירוס, ואנחנו לא שמנו לב לזה, אבל מי שניהל את משבר הקורונה בצורה שערורייתית, בצורה איומה, היו פוליטיקאים, כן? שהאפידמיולוגים והאנשים, הרי יש דרג מקצועי טוב במשרד הבריאות, כן? אבל הפקירו ידם את הסמכויות, עשו איזה קרקס שנחזה להיות פרויקטור קורונה. בעצם ההחלטות נפלו על סמך שיקולים קואליציוניים שלא להרגיז יותר מדי את החרדים ולא וכו'. ואת התוצאות אנחנו רואים, אנחנו רוצים לשקם פה מחדש את המערכות.
אבל עכשיו, פרופסור
לגבי משרד הבריאות, אני אגיד לכם עוד דבר, וכמו שיודע פרופסור אלדד היטב, מערכת הבריאות הישראלית הורעבה בצורה שיטתית 10 שנים. זה בדיוק הסיפור של יום כיפור. הגענו למשבר הקורונה עם ימחים ריקים, עם צוותים מדולדלים, וכמו
ואנחנו מפגינים חוסן מופלא של המערכת הזו פתאום.
תשמע,
אתה יודע מה זה? זה הגבורה, אין לי מילה אחרת, הגבורה של הנשים והאנשים בבדים הירוקים והלבנים, אבל צריכים לשנות עכשיו אחרי יום כיפור, צריך לא רק תודה לאל, נראה שאנחנו מתגברים, עכשיו צריך לבוא חשבון עם האנשים שהביאו
אותו לדבר הזה, ומה שיותר חשוב,
לשנות את המערכת.
פרופסור יובל, גם אחרי יום כיפור הבינו
יורם,
אפשר לשנות את המערכת הפוליטית מתוך המערכת הפוליטית. אתם לא עוברים את אחוז החסימה. המצביע שרוצה שינוי יבוא ויגיד, בסדר, אני רוצה לשנות, אני אקח את מי שיש לו סיכוי.
כן, מה תעשה אם יתברר שזרקתם לפח הרבה קולות ואין מהפך בגלל זה נניח?
נפלא. אנחנו, בניגוד למפלגות האחרות של קטנות, אנחנו גדלים. אנחנו לפני שבועיים, שלושה, פשוט לא היינו. יש לנו זמן עד הרביעי בפברואר. אם אנחנו נראה, ואני מאמין שזה מה שיהיה, וזה מה שנראה בסקרים של סוף השבוע, התחזקות נוספת של המפלגה שלנו, אז אנחנו בהחלט יכולים לבוא ולהיות כל עצמאים. יחד עם זאת, אנחנו אנשים אחראים. אם אנחנו נראה שאנחנו לא, אז יש מפלגות ראויות, אנשים טובים, יש לנו שותפים לדרך, שאנחנו נלך איתם, אנחנו בכל מקרה לא הולכים להפקיר קולות ולבזבז קולות. זה אני יכול להבטיח לך.
בעניין של המחאה בוודאי שותפים עמכם יעלון וגם הישראלים, זה הכיוון להתאחד איתם?
אני לא יודע עוד. אני לא יודע, יש המון זמן עד הרביעי בפברואר. ועוד פעם, אני חושב שהשאלה היא לא בדיוק איזה מיזוגים נעשה. אני חושב שהגושים הם די ברורים, כן? יש גוש ביבי, יש גוש לא ביבי, ואני מאמין גם שהם יתגבשו לקראת הבחירות האלה. הדבר המעניין הוא שהיום יש גוש ביבי חזק גם מימין. כן? גוש לא ביבי חזק מימין.
זה
התקדים. השאלה היא מה כן נעשה.
זאת אומרת, אתם לא תשבו עם ביבי, אני זה, והצלחתי להבין את זה.
לא, אנחנו לא נשבים ביבי.
תגיד, פרופסור יורם יובל, תעשה לנו ניתוח פסיכיאטרי רגע של הניתוח פסיכיאטרי של המדינה כרגע, בדקה אחת. אנחנו מטורללים, נכון?
אנחנו מטורללים? לא, שיגעו אותנו. סליחה, אם אתה כבר שואל אותי, אנחנו לא מטורללים, שיגעו אותנו.
לא, אנחנו לא מדברים על האתיולוגיה, אנחנו מדברים על הסטטוס. כלומר, לא למה זה קרה, אלא מה המצב.
אני מבין, אז תשמע, אז פה לצערי קרה לנו משהו. כל המדדים שיש לנו מראים על ירידה גדולה בחוסן הנפשי של האוכלוסייה הישראלית, שדרך אגב חותכת מגזרים, אוקיי? עכשיו, לזה יש סיבות שחלקן הן בלתי נמנעות. זאת אומרת, אני מאוד מצטער עליהם, אבל אי אפשר ללכת ולהאשים בהם אנשים אחרים. הם משבר הקורונה או משבר עולמי. אני חושב שהדבר שעליו אנחנו משלמים את המחיר הגבוה מבחינה מורלית, אבל זה שהשבר באמון. זאת אומרת, מה שקרה פה, ואני חושב שזה לא מקרה, ואני חושב שזו תוצאה של התנהגות מופקרת ואופורטוניסטית של הממשלה והעומד בראשה, נרס, נשחק אמון האזרחים במערכת. וזה לא קרה במקרה. המערכת החזיבה אותם, המערכת מכרה להם שקרים, המערכת
אבל מצד שני
והדבר הזה שוחק.
אבל יורם, הוא התיישב על הטלפון, הוא שכנע את כל העולם ואשתו להטיס לפה טונות של חיסונים, מגיע לו קרדיט
על זה? אני מוכרח להגיד לך על זה משהו. דבר שהוא מגיע לו קרדיט על הרבה דברים. נתניהו איש מאוד באמת מבריק וזכויותיו מרובות. אני חושב שעד לפני שנתיים הוא עשה פה דברים נפלאים. אני חושב שכבר שנתיים הדבר היחיד שמנהל אותו זה הפחד מבית הסוהר, שזה דבר שאני יכול להבין אותו אישית, אבל בדיוק בשביל זה יש עניין ניגוד עניינים. שבשנתיים האחרונות כל מה שהוא עשה, שיש הדיבור האגדתי הזה, כן, אני דיברתי עם הפריץ ושכנעתי אותו לשלוח קורונה, אנחנו כבר לא שם, אנחנו בגדלנו. כן, זה באמת מדיניות פופוליסטית. אם אתה באמת רוצה לשמוע מה אני חושב על זה, יש לי דברים להגיד לא לעכשיו שנוגעים לאיך מנהלים את משבר הקורונה. אני חושב שזה חרטה. אני חושב שהדבר שנתניהו טוב בו, והוא מעולה בו, מעולה, אין גדול ממנו, כן? זה יחסי ציבור ותעמולה ותדמית. מה הבעיה? שיש גם מציאות. והציבור עכשיו רואה את המציאות ואת התוצאות, נראה בקלפי.
טוב, ואתה אומר שר בריאות.
בוא נגיד ככה, אני מאוד אשמח להיות שר הבריאות, אני לא אצור את הנשימה שלי אם אני לא אהיה שר הבריאות, ואז אני אעשה בוועדות.
אריה, מה אמרת?
אני אמרתי שכשאני הצטרפתי לפוליטיקה חשבתי שאני יכול לתרום מניסיוני, אבל הסתבר שצריך פסיכיאטר ולא פלסטיקאי. אז יום אני עובד בדיוק במקום הנכון.
אוי, זה היה גדול עכשיו. פרופסור יורם יובל, בהצלחה ותודה.
תודה לכם,
תראה, עורך ומפיק אסף נבוע, החל השידור אילי קונפלד, עורך הדיגיטל ג'וני דו, ואחרנו ספורטינג קופון ואיללי. לא זוכר זה יום היום, שלישי.
יום שלישי, מחר כנראה רביעי, אם ירצה השם.
אז אני יכול להיות שאפילו נהיה פה.
נפגש להתראות.
לך תדע, ביי.